ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליה ואון בן פלד בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנסו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל עדתו, נו באמש, שימו עליהם קטורת לפני השם, מחר, והיה איש אשר יבחר השם, הוא הקדוש רב לכם בני לוי. אשר רבינו, שעומד מול קורח ועדתו, וברור לו שמה שהולך פה להיות, זה יהיה דבר נורא. נורא. בכל זאת, מה הוא אומר להם? בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו. למה בוקר? למה לא עכשיו? כל רגע המחלוקת נהיית יותר חזקה. כי משה רבינו אומר להם בעברית פשוטה, אתם יודעים מה? תלכו לישון, נראה איך תקומו בבוקר. לפעמים כשאדם כועס, הוא נכנס למחלוקת, הוא הולך לישון, הוא נרגע. הוא קם בבוקר, הוא חושב אחרת. שכאילו, בעצם לא כאילו, משה נותן להם עוד איזה זמן לחשוב עוד פעם. וגם הוא חוזר ואומר להם עוד פעם. נו באמש, שימו עליהם כתורת לפני השם מחר. נחכה עד מחר. אולי בכל זאת ישנו את דעתכם. זה משה רבינו, שבכל מצב תמיד בעצם מבקש, אולי בכל זאת אנשים יבינו שהם טועים, ישנו את דעתם, ולא יהיה קלקול, ולא יהיה חורבן כמו שהיה לקורח וכל הדתו. בכל אופן, המחלוקת הזאת, שהיא שורש כל הצרות, כל המחלוקות שיש בעם ישראל עד הגאולה העתידה. המחלוקת הגדולה הזאת מבקשת מאיתנו להבין איך קורה דבר כזה ואיך נזהרים ממחלוקת. איך נשמרים ממחלוקת. אז כדי להבין איך קרה לקורח מה שקרה ואיך אנחנו נזהרים ממחלוקת, נפתח במספר שאלות. ראשית, הגמרא בסנהדרין, הזכרנו אותה פעם, הפעם נראה מכיוון אחר. דבר נוסף, נאמר בקטע השני, אמר רבא, מה דכתיב שמש ירח חמת זבולה לאור חיציך יהלכו? פסוק בספר חבקוק, מלמד, שאלו שמש וירח לזבול, זבול זה אחד הרקיעים מעלינו. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, ניצא ונמשיך להעיר את העולם. ואם לאו, לא נצא. זהו, אנחנו יותר לא מאירים את העולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם. בכבוד עשה ודם מחיתם? מסביר רשי, בקטע השלישי באמצע, בכבודי לא מחיתם, שהרי בכל יום מלכי מזרח ומערב, בשעה שמניחים כתריהם בראשם, משתחווים לחמה. זאת אומרת, כל המלכים, עם הכתר על הראש, שמראה שהם המלכים, הם מרגישים שהם צריכים להשתחוות לפני המלך הגדול, שזה מי? השמש. או הירח. אז בעצם עושים ממכם עבודה זרה. וזה פוגע בי, אומר הקדוש ברוך הוא. אז הכבוד של משה חשוב לכם יותר מהכבוד שלי? כשקורח עומד מול משה אתם צועקים, אי אפשר להמשיך כך. אתה צריך לעצור את זה מיד. וכשמיליונים בעולם משתחווים לכם ולא לי, אף פעם לא אמרתם כלום. בכבודי לא מחיתם, בכבוד השר ואדם מחיתם. אומרים השמש והירח, אתה צודק השם, סליחה, טעינו, אנחנו ברגע זה מפסיקים להעיר את העולם. איך בכל זאת הם מעירים את העולם? והעידנה לא נפקי, עד הם אכלו. ועכשיו הם יוצאים להעיר את העולם, כי בורא העולם כל יום שולח בהם חיצים, וזה מוציא אותם להעיר את העולם. זה הכוונה בפסוק, שמש ירח חמת זבולה, שמש וירח עלו לרקיע שנקרא זבול, מחו על הפגיעה במשה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, למה אתם לא מוחים על הפגיעה בי? מבקשים סליחה, לא רוצים להעיר את העולם, כי הם טעו, בכל זאת הם מעירים אותו, כי השם שולח בהם חיצים. שאלתנו הראשונה היא, מדוע חטא הפגיעה של קורח במשה היה חמור יותר לשמש והירח מהפגיעה בקדוש ברוך הוא שעובדים וחוטאים ועושים מהם עבודה זרה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כותב לנו הרמב״ם בפרק ח' בלכות יסודי התורה בקטע רביעי, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. מי שהאמין במשה, עם ישראל, לא האמינו בגלל המופתים שהוא עשה. כי אולי זה איזה מג'ק, אולי זה איזה קוסמות, אלא כל האותות, כדי לעשות קו, שעשה משה במדבר, לפי הצורך הסעם, לא להביא ראיה על הנבואה. ממש זה לא ראיה על הנבואה, אלא צורך. היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים, והצלילן בתוכו. צללו כעופרת במים אדירים. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמו, רצו מים, נקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלה אותם הארץ. וכן שאר כל האותות. האות זה לא ראיה למשה שמה שהוא אומר זה אמת. האות זה צורך. עומדים ליד ים סוף. נו, איפה הולכים? אחורה אי אפשר. יש מצרים. אז קוראים את הים והולכים. נס. זה לא להראות שמשה הוא נביא אמת? לא. הכל זה לצורך השם. בדברי הרמב"ם מאוד קשים. כי נראה מה קורה אצלנו בפרשה בקטע החמישי. ויאמר משה, בזאת תדון כי השם עוד קו שלחני. לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מלבי. אם כמות כל האדם ימותון, קורח ועדתו, כן, קורח וכל עם, אלה, ופקודת כל אדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. עוד כאן. ואם בריאה עברה השם, ופצתה האדמה את פיה, הוא בלה אותם, ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם, כי נעצו האנשים האלה את השם. אז אומר במפורש, במפורש, אומר משה רבינו, בזאת תדון, אם השם שלחני. אם קורח ועדתו ימותו כאדם נורמלי, לא השם שלח אותי. אם יהיה איזה מופת גדול והאדמה תפתח את פיה ותבלע אותם, השם שלח אותי. איך יכול להיות? הרמב"ם אומר לנו במפורש, שכל המופתים לא ראיה על הנבואה, אלא צורך. ורואים מהשפה, מהדיבור, מהצורה שאומר את זה משה רבינו, שזה בעצם סימן שכל מה שהוא אומר זה בנבואה. אז איך הרמב"ם מסביר את הפסוקים בפרשה? זאת השאלה השנייה, אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. שוב, שאלה ראשונה, מדוע חטא הפגיעה של קורח במשה מפריע לשמש והירח יותר מהחטא שעושים מהם עבודה זרה ועובדים להם ולא לקדוש ברוך הוא? בית, הרמב״ם כותב, כל האותות שעשה משה במצרים, ביציאת מצרים, זה לא ראיה לנבואה, אלא לפי הצורך. והרי בפרשה שלנו רואים שמשה בעצמו אומר, אם תראו שיקרה נס גדול וקורח ועדתו, האדמה תבלע אותם, סימן שהשם שלח אותי. אז זה בעצם ראיה לנבואה. אז הפסוקים כנגד דברי הרמב״ם, מה יעשה איתם הרמב״ם? כדי לענות על השאלות האלה, נלך שלב אחרי שלב, ונראה פה באמת דבר פלאי, 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 פלאי. הרמב״ם כותב לנו בקטע השישי, ובמה האמינו בו, במשה רבינו? איך עם ישראל האמין במשה? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, מה קרה? האש והקולות והלפידים ראינו, ומשה רבינו ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, ומה השם אומר לו כדי לעשות קו, משה משה, לך אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר לו את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, ומניין שמעמד הר סיני לבדו, כדי לעשות קו, מעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו של משה, שהיא אמת, שאין בו דופי, אין בזה שקר, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באהבה ענן, בעבור ישמעם בדוברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל, שקודם דבר זה, לפני קבלת התורה, לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחרי העירור ומחשבה. אתם מבינים? משה מוציא אותנו ממצרים, הוא קורא את הים, הוא נותן מן, הוא נותן צלב, עדיין לא האמינו שכל מה שמשה רבנו עושה זה על פי השם. ודאי שיש לו כוח מהשם, אבל לפעמים הוא גם מחליט לבד. באיזה רגע עם ישראל הבין, משה רבנו לא מחליט לבד? בשעת קבלת התורה. עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר. אנחנו ראינו, השם מדבר איתו, פנים בפנים. פירוש הדבר, מה שכתוב כאן בדברי הרמב״ם, אם בשעת קבלת התורה היה יהודי אחד שעדיין באותו מעמד היה אומר לעצמו, נייס, משה רבינו נביא צדיק, נביא גדול, אבל לא הכל השם אומר לו, לא יכול להיות שהכל השם אומר לו, הוא גם קצת מחליט לבד, הוא גם, אם היה יהודי אחד שכך היה חושב, לא היינו מקבלים את התורה. משה אמת ותורתו אמת, פירוש הדבר, בשעת קבלת התורה, כולם האמינו, הרגישו, וגם חשבו, בוודאות, שכל מה שמשה אומר, זה דבר השם. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. גם קורח וכל הדתו כולם. והנה, תראו מה קורה אחרי זה. מה אומר קורח? קורח לא היה ילד. קורח היה פיקח. היה ראש ל-250 ראשי סנדראות. זה היה קורח. תראו מה הוא אומר בקטע השמיני. באותה שעה אמר קורח, אין תורה מן השמיים, ולא משה נביא, ולא אהרון כהן גדול. איך אפשר להסביר דבר כזה? איך אפשר? זה הרי לא יאומן, קורח היה אדם ענק. אתם יודעים, הרי פגשו פעם יהודי, שאלו אותו, מאיפה אתה? הוא אמר, אני מדור המדבר. וואה, אתה מדור המדבר? אז מה עשית במחלוקת של משה רבנו עם קורח? קורח על משה רבנו? מה זאת אומרת, מה עשיתי? ברחתי. מה, ברחת? לא היית עם משה רבינו? מה הוא ענה? אתה יודע איך נראה קורח? בדיוק כמו משה רבינו. הם נראים אותו דבר, לובשים אותו דבר. לא ידעתי מה לעשות, התבלבלתי, ברחתי. זאת אומרת, קורח לא היה ילד. אז איך קורה דבר כזה לקורח? ומוביל איתו 250 ראשי סנהדראות. איך? ההסבר הוא, לאט לאט, פילי פלאים. אומרת המשנה, במסכת אבות, בקטע התשיעי, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. אינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. אינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו. יש דבר אחד במשנה הזאת, שצריך ביאור. ולדבר הזה בדרך כלל לא שמים לב. מה אומרת המשנה? איזו מחלוקת שהיא, מה? לשם שמיים. או מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. למה כתוב במשנה לשם שמיים? איזו היא מחלוקת שהיא לשמה. מחלוקת שהיא לשמה באמת, בכוונה טובה, בלב נקי, שכל טהור. רוצים לברר את האמת? זה לשמה. מחלוקת שלא לשמה, אין סופה להתקיים. מחלוקת שהיא לשמה, סופה להתקיים. אז למה המשנה משתמשת בלשון מחלוקת לשם שמיים ולא לשמה? ההסבר הוא, כשהקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם, איך היה נראה העולם? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה פירוש? העולם היה מים, כל המים היו פה, השם, המלאכים, שהם אש, היו מעל המים. רוח אלוקים מרחפת על המים. האש הייתה בשמיים. ופה, בארץ, היה מה? המים. ביום השני של הבריאה, אמר הקדוש ברוך הוא, יהי רקיע מבדיל בין מים למים. זאת אומרת, שחלק מהמים למעלה, וחלק מהמים למטה. זאת אומרת, למעלה יש עכשיו מה? לא רק אש, אלא יש גם כן מה? מים. לכן אומרים חז"ל בקטע העשירי, הלמעלה נקרא שמיים. ולמה נקרא שמיים? כלומר, שמיים מאש וממים. מאש וממים. וזה דבר מאוד מעניין. כי הרי אין לנו דבר יותר נוגד אחד את השני כמו אש ומים. אם יש הרבה אש, לא נשאר כלום מהמים. המים מתהדים, כמו בקומקום. מתהדים, לא נשאר כלום. אם יש הרבה מים, לא נשאר כלום מהאש. והנה לנו אש ומים ביחד. לכן נאמר שכזה מצב שאש ומים נמצאים ביחד, אין לנו דבר שמבטא שלום יותר מזה. ולכן מסיים המדרש בקטע העשירי ואומר, עושה שלום, איפה? במרומיו. עושה שלום במרומיו. שם יש אש ומים. אז מהשלום שבמרומיו, יש יכולת שגם פה בארץ אפשר יהיה לחיות בשלום. כי גם פה בארץ יש מצבים של אש ומים. מחלוקת יכולה להוביל למצב של אש מול מים. מה פירוש? איפה רואים מצב שמחלוקת היא כל כך קשה כמו אש ומים? נאמר בקטע 12, בגמרא ביבמות, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל, בצרות, באחיות, בגט ישן, בספק אשת איש, מגרשת אשתו, ולנה אמו בפונדק, בכסף ובשווה כסף, בפרוטה ובשווה פרוטה. אתם יודעים מה המשותף לכל הרשימה הזו? כל הרשימה הזו, ניקח דוגמה. מקדשים אישה בכסף. כמה כסף? בית הלל אומר פרוטה. בית שמאי אומרים כמה? דינר. לפי בית הלל, יהודי קידש אישה בפרוטה, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בית הבת זו, בפרוטה זו, כדת משה וישראל, מה היא? אשת איש. לפי בית שמאי, היא לא אשת איש. היא חיה עם מישהו אחר, לפי בית שמאי, לא מגיע לה שום עונש. לפי בית הלל, אשת איש שחיה עם מישהו אחר. הילדים שנולדים הם מה הם? ממזרים. אז יש פה מצבים, שלפי שיטה אחת הילדים ממזרים, לפי השיטה השנייה, אין בעיה. זאת אומרת, אין אפשרות שיתחתנו אלו עם אלו. כי ברגע שמתחתנים אלו עם אלו, מתחתנים עם ממזרים. וככה דוגמאות האחרות. ממשיכה הגמרא ואומרת, בכל זאת לא נמלאו בית שמאי מליסה נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו. זאת אומרת, יש מחלוקת. חושבים אחרת, מתווכחים. חשוב מאוד להתווכח. לא צריכים לחשוב אותו דבר. כל אחד יש לו את ההיבט שלו, את ההסתכלות שלו, וכל אחד יכול ללמוד מהשני. אבל כשמגיעים בסוף למסקנה, זה לא גורם להם שלא ידברו אחד עם השני. הם חברים, אוהבים, אוהדים אחד את השני. עד כדי כך, שאפילו מתחתנים אלו עם אלו. זה בית שמאי ובית הלל. לקחו את האש ואת המים. אם הילד ממזר או לא ממזר, זה יש במים. ובכל זאת, לא נמנעו אלו מלשאת את אלו. את היסוד הזה מבאר לנו בצורה נפלאה רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש מעבר לעמוד. הוא כותב בקטע ה-13, והנה יש לדייק באומרו איזה מחלוקת שהיא לשם שמיים. מה השאלה? הרבה מחלוקות שהן לשם שמיים, וגם קשה הדיוקים, כגון מחלוקת שמי ואילל. משמע, זולת הדוגמה על אז אינו לשם שמיים. ואחר כך כתוב שלא לשם שמיים, קורח ועדתו. מה פירוש הדבר? אלא, כדי לעשות כאן, אבל באבונותינו הרבים, כל מחלוקת יהיה מה שיהיה, היצר הרע מפתה ואומר שהיא לשם שמיים, ומצווה גדולה להכניע בוגדים, ולשבר זרוע הרמה, וכהן הדברים רבים, כללו של דבר, אין לך מחלוקת, שאין יצר הרע מפתה ואומר שכל הכוונה לשם שמיים. חס ושלום לומר על מחלוקת שהיא שלא לשם שמיים. ודאי לשם שמיים. רק אם כן, במה יודע איפה האמת, אם היא באמת לשם שמיים או לא. בזאת ידע, היא המחולקים ובעלי ריבות, זולת הדבר שחלקו בו. ומנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ובנפש. מותר להתווכח, אבל זה לא מפריע לרספקט של אחד לשני. זהו עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם הם אויבים, נותרים שנאה זה לזה, על ידי המחלוקת זהו שלא לשם שמיים. והתייצב השטן בתוכם, וזה הסימן שמסרו לנו חכמי המשנה, איזה מחלוקת של לשם שמיים, כי בכל מחלוקת אומרים של לשם שמיים. אמרו כמחלוקת שמיים והילל, שאהבו זה את זה, כיבדו זה את זה, הנאהבים ונעימים, זהו עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אבל מחלוקת קורח ועדתו, שהיו נותרים איבה ושנאה וכמעט הסכלו למשה, זהו שלא לשם שמיים. זהו שלא לשם שמיים. קורח כמעט סקל את משה רבינו, זה מראה שהמחלוקת שלא לשם שמיים. ונסביר את זה עוד קצת יותר לעומק, פילי פלאים. אם מותר לשאול, תארו לכם עם ישראל בא לכל אחד ממכם. כל אחד פה הוא משה, הוא אהרון הכהן. ואומר לכם, הרב אהרון הכהן, רבינו הגדול, משה רבינו איננו. הוא לא בא. קום עשה לנו, אלוהים, אשר ילכו לפנינו. כי זה משה איש אשר עלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. תעשה לנו עגל. מה הייתם אומרים לו? מה כולנו היינו אומרים לעם ישראל? השתגעתם? אתם נורמליים? מה קרה? אז משה לא בא. מי הוציא אותנו ממצרים? מי קרא לנו את הים? מי נתן לנו את התורה? מי נתן לנו מן? מי המתיק את המים? אז הקדוש ברוך הוא ישלח מישהו אחר. איך אפשר לעשות דבר כזה? ראינו את הקדוש ברוך הוא פנים בפנים 40 יום קודם. תתביישו. איך אפשר לעשות דבר כזה? נכון, ככה היינו אומרים? מה אומר אהרון הכהן? טוב, תביאו. זהב, נעשה מחר רגל. מביאים, מביאים, מחר בבוקר יהיה לנו יום שלם, נעשה רגל. למה אהרון עשה את זה? למה? הרי אף אחד לא היה עושה דבר כזה. אהרון אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תדע לך, כל עבירה שעם ישראל יעשה, אני יודע את הדרך איך להסביר לך למה אתה צריך לסלוח להם. אני אראה לך, הקדוש ברוך, אני אשכנע אותך. כל עבירה, חוץ מעבירה אחת, מחלוקת. מול מחלוקת, הגיבה. אין לי מה לעשות, אני מרים ידיים. אז בורא העולם, אומר אהרון הכהן, אם אני אגיד להם, אתם לא נורמליים, תתביישו לכם, מה אתם עושים? עגל עבודה זרה, מה היה קורה? מיד היה קבוצה, אומרים, אהרון צודק, זה עבודה זרה, אנחנו איתך. מצד שני, יש כאלה שרוצים, מה? עגל! אז כל הכיש אחד בלב אחד של קבלת התורה, הכל היה נגמר ברגע. אבל אם אני אומר, תביאו נעשה עגל, אז אלה שרוצים את העגל, שמחים. אלה שחסידים של אהרון, לא מבינים, אבל לפחות יש להם רספקט, יש להם דרך ארץ, הם לא מבינים, נכון? לא כל דבר אני מבין, אהרון הוא גדול הדור, אני רואה ממקום נמוך, הוא רואה ממקום גבוה יותר, אולי הוא יסביר לנו פעם, אולי מחר הוא יסביר לנו, אבל אהרון בצורה הזאת היא ביקש מה לעשות? לשמור על האחדות. כי חזה מלמדים אותנו בירושלמי בפאה, בקטע ה-17, אמר רבי אבא, כן, בפאה, בר כהנה, דורו של דוד, בתוספת, כולם צדיקים היו. ועל ידי שהיה ביניהם דולטורים, מלשינים, היו יוצאים למלחמה והיו נופלים. היו צדיקים, אבל כל אחד הלשין על השני, מסר את השני. אבל דילגתי כמה שורות, בקטע 17, דורו של אחיו, עובדי עבודה זרה היו. ועל ידי שלא היה בהם מלשינים, דולטורים, היו יורדים למלחמה ונוצחים. מה קרה? אחיו, המלך הרשע, הרג את כל הנביאים. איזבל הרגה את הנביאים. אבל עובדיה הצליח להחביא במערה 150 נביאים. נו, איך הם אוכלים? אז כל בוקר הוא הביא להם לחם. לחם אין בעיה, שמים בתיק, הולכים מביאים להם, אף אחד לא רואה מה יש בתיק. אבל להביא להם מה, הם צריכים לקחת דליים של מים כל יום. וכולם ראו את זה. וכולם ידעו. אף אחד לא הלך ואמר את זה למי? לאחיו. הם לא הלשינו עליו לאחיו. עד כדי כך שאליהו הנביא אפילו לא ידע. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ואני נותרתי לבדי. הוא לא ידע שיש עוד 150 נביאים במערה. אז למרות שהם היו עובדי עבודה זרה, הם ניצחו. כי היה ביניהם מה? אחדות. לא שאחדות מתירה לעבוד עבודה זרה, אבל כשיש אחדות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר, למרות שלא תמיד מגיעים. והם ניצחו במלחמה. אם כך, באו השמש והירח, ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, החטא הגדול הזה, שעושים מאיתנו אלוהים, ועובדים לנו, זה נורא, אבל זה חטא. היום אדם עושה חטא, מחר הוא חוזר בתשובה. ואם לא מחר, לאחר זמן. איך כותב הרמב״ם? בהלכות מלכים, שישו הנוצרי ומוחמד המוסלמי סוללים את הדרך למשיח, לגואל. למה? כי הם מביאים לעולם אמונה. אומנם אמונה מוטעת, אמונה של עבודה זרה, אמונה לא נכונה, אבל יש אמונה. אז כשיהיה הגאולה, יהיה קל לשנות לאנשים את ההסתכלות לאמונה הנכונה. כי כבר יש אמונה. אבל מה שקורח עושה למשה רבינו, המחלוקת הזאת, מחלוקת זה לא חטא. מחלוקת זה לא אבון. מחלוקת זה חורבן. חורבן טוטלי. כשאדם חוטא, מחר הוא יעשה תשובה. אבל מחלוקת, הכל מתפרק. אין כלום. אפילו האדם שנפטר בזמנו, יש קבר, עולים לציון, אומרים תהילים, מתפללים, יש משהו. נשמתו, יש לאיפה לבקש, להתפלל, יעילו נשמתו. מחלוקת, חורבן טוטלי. מה נשאר מכוח? אפילו לא נשאר חולצה, לא נשאר כלום. האדמה בלה אותם, את ביתם, את רכושם, כלום. חורבן טוטלי. בורא עולם השיקורח עושה פה, הוא מניח פה את היסודות, הוא זורע פה את הזרעים לחורבן של כל עם ישראל. ואם יהיה כזה חורבן, אז העולם ייחרב. אז בשביל מה לחכות עד שזה יקרה? למה לחכות עד שזה יקרה? אז כבר עכשיו מפסיקים להעיר את העולם. חס וחלילה הקדוש ברוך הוא, אנחנו טעינו, היינו צריכים למחות על כבודך שנפגע, אתה צודק. אבל הסיבה שלא אמרנו כלום, כי ידענו שזה אבון, אבון קשה, אבל מכל אבון יש תשובה. לכל אבון יש כפרה. אבל מחלוקת, חורבן טוטלי. לכן, אחרי חטא העגל, משה רבינו מתפלל. פונה לקדוש ברוך הוא את ג' מידות של רחמים. אחרי חטא מרגלים, 9 מידות של רחמים, אחרי כל אבון. פה, למה משה רבינו לא מתפלל? למה הוא לא מתפלל? איך אומר רבינו בחיי? גדולים חטו, קטנים מחטו, תינוקות מחטו. שאלה חזקה מאוד. למה הוא לא מתפלל לריבונו של עולם? תציל, תציל אותם. כי במחלוקת זה חורבן. ובחורבן לא נשאר כלום. איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון? ייבדלו מתוך העדה הרעה הזאת. מה זה ייבדלו? תרוצו. למה תרוצו? אני חושב שהנס היה הרבה יותר גדול אם משה ואהרון היו נשארים. מסביב האדמה הייתה פותחת את פיה, בולעת את קורח ועדתו וכל אשר להם, ואיפה שמשה ואהרון עומדים לא קורה כלום, האדמה נסגרת, ואומרים, וואו, זה באמת. משה אמת ותורתו אמת? למה הקדוש ברוך הוא אמר להם, ייבדלו מתוך העדה, תרוצו, תברחו? למה? כי כל אחד יודע, כשיש קרינה רדיואקטיבית, כמו שהיה בצ'רנוביל, קרינה רדיואקטיבית. אם היה עומד שם משה רבינו, או אברהם אבינו, גם הם היו מתים. כי כשיש קרינה, זה לא עוזר. אם בית נשרף, גם אם יש בית כנסת בקומה ה-20, גם הוא נופל. אם אדם קופץ מאיזה גשר, גם אם זה יהיה משה רבינו, או אברהם אבינו, גם הם היו מתים. אין מה לעשות. יש פה מחלוקת, זה קרינה. זה שורף את הכל. חייבים לברוח. חייבים להגיע למקום אחר. זה שמש וירח. באים ואומרים לנו. מה עושה מחלוקת? ולכן, כותב לנו הרמב״ם, באיגרת המוסר למעלה בקטע ה-19, אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת. המחלה הגוף והנפש והממון. מה נשאר עוד? ראיתי לבנים השחירו, פחות נפחתו, משפחות נסחפו, שרים הוסרו מגדלותם, עיירות גדולות נתערערו, קיבוצים נפרדו, חסידים נפסדו, אנשי אמונה עבדו, נכבדים נקלו, נתבזו, בסיבת המחלוקת. נביאים ניבאו, חכמים חכמו, פילוסופים חיפשו ויספו לספר, ראת המחלוקת ולא הגיעו לתחתה. לא הבינו, אף אחד לא הבין, איך יכול להיות שאדם פתאום נכנס למצב של מחלוקת, של אש ומים, ולא מוכן לוותר על שום דבר. ולכן סינו אותה, נוסו מפניה, לברוח, התרחקו מכל אוהביה וגואליה וראיה, וגם אל כל שער בשרכם אוהב מדנים, התנקרו, רחקו קרבתם, פן תספו בכל חטותך. זה שורף, זה מחלה את הכל, לברוח מזה. זה מחלוקת. ולכן תראו דבר נפלא. ביום השני של הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע מבדיל בין מים למים, נוצרה הבדלה, יש מחלוקת בין מים, חלוקה בין מים למים. מחר, ביום שלישי, יתברר שזה טוב. כי כתוב ביום שלישי פעמיים כי טוב. אבל בשעה שקרתה המחלוקת, לא היה ברור שזה טוב? לא ברור שזה טוב? אז לכן ביום השני לא כתוב כי טוב. ולכן גם ביום השני, שנבראה המחלוקת, נברא גם הגיהנום. ולכן, ההפך של מחלוקת, זה אגודה. זה להיות ביחד. במילה אגודה, איזה אותיות יש? א', ג', ד', ה', ו'. אגודה. איזה עוד חסרה? ב'. למה עוד ב' חסרה? כי ביום השני של הבריאה נבראה המחלוקת. אז אפילו האות ב' לא תיכנס למילה אגודה, לאחדות. כך אומרים הקדמונים, פילי פלאים. עד כמה מחלוקת זה דבר נורא. ולכן, מאים חז"ל בספר המידות בקטע 23 ואומרים לנו, בקש שלום ורודפהו, בקש אותו אם הוא אוהבך, רודפהו אם הוא שונאך. בקשהו ממקומך, רודפהו במקומות אחרים. בקשהו בגופך ורודפהו בממונך. בקשהו לעצמך ורודפהו לאחרים. בקשהו היום ורודפהו למחר. אל תתייאש לומר לא אוכל להשלים, אלא רדוף אחר השלום עד שתגיענו. בקש שלום, אבל לפעמים גם צריך מה? לרדוף אחרי השלום, להביא אותו. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות, זה לא לפנינו, שלוש שלומות הם. יש שלוש סוגים של שלום. שלום נער, ריבר נהר, שלום ציפור ושלום גדרה. מה פירוש? נהרות, יש הרבה נחלים. נחל אחד יכול להיות במדינה זו, נחל אחר יכול להיות במדינה אחרת. אבל כל הנחלים יגיעו בסוף לים הגדול, כל הנחלים בסוף יגיעו לנהר גדול והתחברו. זאת אומרת, לפעמים יש מחלוקת, גם אם אנשים נמצאים במדינות שונות, במקומות שונים, זה צריך גם מזה להיזהר. למרות שרחוקים אחד מהשני, לא להיות מחלוקת גם אם רחוקים. זה סוג אחד של מחלוקת. למרות שרחוקים יש מחלוקת. יש עוד סוג, ולזכור שגם אם רחוקים אחד מהשני, בסוף כולם מתחברים ביחד. יש עוד סוג של שלום, שלום ציפור. ראיתם פעם את הציפורים נודדים ממדינה למדינה? כשחם פה, הולכים למקום שקר. כשקר פה, הולכים למקום שחם. כמו מטוס, עולים על מטוס, כולם נכנסים לתוך קופסה גדולה עם גלגלים. זה 300-400 אנשים, אף אחד לא מכיר את השני, אף פעם לא רואה אחד את השני, וביחד עוברים לצד אחר של העולם. זה גם סוג של שלום, אבל זה שלום קרוב יותר, כי כולם כבר נמצאים ביחד. זה נקרא שלום ציפור. אבל עדיין אין קשר. מהו השלום הגדול? שלום גדרה. מה זה שלום גדרה? שלוקחים את הסלו קוקר ביום שישי, מכינים את הצ'ונט לתוך הסיר. מה מכניסים שם? ראיתם פעם איך עושים צ'ונט? מכניסים שם בצל ובשר. תפוחי האדמה ואורז. שמים שם עדשים וקוקה קולה, שיהיה לזה טעם. יש כאלה שמים שם קטשופ, יש כאלה שמים שם, לא יודע מה שמים שם. מכניסים את הכל, הכל, כמה שיותר, מערבבים. בסוף מה יוצא? איזה ריח, איזה טעימות, איזה מתיקות יש שם. למה? כי כל אחד נותן את שלו. הבצל נותן את שלו, והתפוח אדמה, מה שיש בו, והבשר, והעצם שבתוך הבשר, והרוטב שבבשר נותן את מה שבו, והאורז, והביצה שמבשלים אותה בפנים, והמים שמוסיפים, כל אחד נותן את שלו, וביחד זה יוצא צ'ונט, יוצא מן הכלל. זה נקרא שלום גדרה. שכל אחד בעצם מבין ורוצה לתת את שלו, אז בסוף מי מרוויח מזה? כולם ביחד, שהכל נהיה טעים. התפוח אדמה נהיה טעים כמו הבשר, והאורז או כל דבר אחר שיש שם בפנים, גם כן נהיה טעים. זה שלום גדרה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. היום בשבוע, שיש לנו את השלמות של שלום גדרה, זה שבת. שבת הכל חוזר ביחד. עד כדי כך, שחזל אומרים, על מזמור שיר ליום השבת, איך נאמר שמה? צדיק כתמר יפרח. צדיק התמר יפרח. סופי התיבות אומר האריזל של צדיק התמר יפרח זה קורח. צדיק זה קוף, כתמר זה ריש, יפרח זה חטא. גם קורח יחזור בחזרה. גם הוא יחזור בחזרה. כי הרי חזל באים ואומרים על אחד המוראים שהלכו שם במדבר, ומה הוא שמע שם? שקורח אומר משה אמת ותורתו אמת. גם הוא יתיד לחזור. הכל חוזר בחזרה. לכן באים חזל ואומרים לנו בקטע 25, רבי מני דישב, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי גדול שלום, שכל הברכות והטובות והנחמות, שהקדוש ברוך הוא מביאם על ישראל, חותנים בשלום, בקריאת שמע, פורס סוכת שלום עלינו, בתפילה, עושה שלום ממרומיו, ברכת כהנים, ליישם לך שלום, אין לי אלא בברכות, בקורבנות מניים, זאת התורה, לעולה למנחה, לחטאת ולאשם, ולמילואים, ומה האחרון? לזבח השלמים, שלום. אין לי אלא בכלל, בפרט, מניין, זו תורת העולה, תורת המנחה, תורת החטאת, תורת האשם, תורת השלמים. אין לי אלא בקורבנות יחיד, בקורבנות ציבור מניין. אלה תעשו להשם במועדכם, והסיום הוא שלמים. אין לי אלא בעולם הזה, בעולם הבא מניין, שנאמר הנני נוטה אליה כנהר שלום. כנהר שלום, שלום נהר. ואז מגיעים גם לשלום הציפור, ומזה מגיעים לשלום גדרה. רבנן אמרי גדול שלום, כשמלך המשיח בא, אינו פותח אלא בשלום, שנאמר מנבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום. איפה אנחנו משתמשים במילה מבשר? פעם בשנה, בהושענא רבה, אחרי שחופטים את הערבה, אומרים כל מבשר מבשר ואומר, כי אנחנו מצרפים אלינו לא רק את ההדס, לא רק את הלולב, לא רק את האתרוג, אלא גם את הערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, גם היא חלק, והיא העיקר בהושענא רבה, שיודעים לחבר את הכל, אחרי כל העבודה הגדולה, אז אפשר להגיד כל מבשר מבשר ואומר, משמיע שלום, מבשר טוב, ואומר לציון מלאך אלוהיך. זה הפרשה הגדולה שלנו. הפרשה שלנו, את זה בא ללמד אותנו. לכן, משה רבינו, כשבא לקורח, כשבא לקורח, מה הוא אומר לו? בזאת ידון כי השם שלחני. אם תמותו כמות כל האדם, לא השם שלחני. אבל אם האדמה תפתח את פיה ותמותו, תדעו כולם שהשם שלח אותי. אמרנו הרי שכל האותות זה לא ראיה לנבואה. אז למה פה זה ראיה? זה לא ראיה לנבואה גם פה. משה רבינו אומר להם, בזאת תדעו כי השם שלחני לא עכשיו. השם שלחני מתי? בשעת קבלת התורה. אתם זוכים את קבלת התורה שכולנו היינו שמה. ושמעתם, ראיתם שהשם דיבר איתי פנים בפנים. אני לא אומר כלום, שום דבר לא מדעתי, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה אני אומר, לי משלי אין שום דבר. אז בדו תדעו שהשם שלחני אז, זה הסימן וזה האות לעולם, כמו שאומר, עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, ושמה בחי אמינו לעולם, אמונה שאין אחריה הרהור ומחשבה. זה מה שרבנו מלמד אותנו. אבל קורח, אם באמת היה מחפש את השלום, מה הוא היה עושה? הוא היה בא לבד לדבר עם משה רבינו. אבל הוא החליט שהוא לא בא לבד. הוא בא עם מי? עם כל השכונה ביחד. עם כל החברים. זה מחלוקת שלו לשם שמיים. ואת זה מלמד אותנו מי? דוד המלך. תראו לרגע אחד, בעמוד הראשון, בקטע ה-13, בצד שמאל לקראת סוף, נאמר, תפתח הארץ ותבלע דתן ותיחס על הדת אבירם. דוד המלך בתהילים לא מזכיר את קורח. את מי הוא מזכיר? את השכנים, את דתן ואבירם, כדי ללמד אותנו איך עושים מחלוקת. כשאדם מתחיל להביא את השכנים, מביא את כל החברים, בואו תשמעו, ואז כולם ביחד הולכים וכל אחד מחזק את השני, זה מחלוקת. אם קורח באמת היה לו רצון לברר את העניין, היה יושב עם משה רבינו באוהל, עד שהאמת הייתה יוצאת. לכן איך אומרת המשנה, איזה מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת מה? שמי והילל. לא כתוב בית שמי ובית הילל, שמי והילל. להם היו מחלוקות גדולות, אבל הם גמרו אותם, הם סידרו אותם, ולא נמנו אלו מלסת את אלו. מחלוקת שלא לשם שמיים, קורח ועדתו. הוא בא עם השכונה, הוא בא עם החברים, הוא בא עם החבר'ה, הוא הגיע עם כולם ביחד. ואז זה מראה, נראה להם, זה שלא לשם שמיים. אדם שרוצה באמת לברר, הוא לוקח את עצמו, הוא מוריד מכבודו, מגאוותו, הולך יושב עם השני, יושב איתו, מבקש לברר את העניין, עד הסוף, כל אחד אומר את מה שיש לו, מניחים את הכל על השולחן, מבררים את הכל, אז האמת והשלום אהבו. זה שמי ואילם. זה חזן מלמדים אותנו. לכן, שנמצאים בימים הנפלאים האלה, בין שבועות ל-17 בתמוז, של כאיש אחד, שאני אמרתי אלוקים אתם, אם ניקח גם את ההיבט הזה, החשוב הזה, עד כמה השלום זה הדבר הגדול, עד כמה המחלוקת, בעצם זה לא אבון ולא חטא, זה חורבן, אבל מצד שני השלום, זה שמחיה, זה שבונה, זה שמקרב אותנו, לכל מבשר מבשר ואומר, נראה את הדברים מת בצורה הזאת, ובדרך הזאת, אז נזכה באמת, שכל הברכות, וכל הטובות, כל הישועות וכל ההצלחות, הכל מכל כל, יחולו על כולנו, ונזכה עוד בזו השנה, למנבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, ואומר לציון, מלאך אלוקיי.